חודש טוב, חודש טוב לכולם. אנחנו בחודש, ראש חודש שבט, תשפ"ו, שנתבשר בשורות טובות, נכון? זה חודש ראשי תיבות שבט, שנתבשר בשורות טובות. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו לקראת פרשת השבוע שלנו, פרשת בו. והיום אנחנו רוצים להבין באמת את אחד השאלות כן, הלא ברורות, שכדאי להכיר להם את המענה שלה, לשאלה החשובה הזאת, שלכאורה נראה שהתורה סותרת את עצמה, או התורה משקרת, לא יודע מה עדיף לומר, או שהיא סותרת את עצמה, או שהיא משקרת, או שניהם ביחד, כן? ואנחנו מדברים על תעלומת מניין השנים במצרים. זה שני עמודים, פשוט הדוץ פה לא עבד, אז זה מה שיש לנו כרגע, בסדר? עמוד ועוד עמוד. כן, אולי לא עיני כולם, אז מכילה, לא יודע, אם עיני כולם, אז מכילה. טוב, אז אנחנו רוצים ללמוד את התעלומה של מניין השנים במצרים. מה הכוונה? אם נשאל, כן, אם נשאל אתכם, כמה בני, זמן בני ישראל הוא במצרים, אז מה תהיה התשובה? מה התשובה? נו, אתם יכולים לענות. כמה זמן בני ישראל הוא במצרים? 210 שנים. יפה, אתה צודק, בני ישראל הוא במצרים, 210 שנים. אבל מה לעשות, שבתורה יש לנו גם מספרים אחרים. יש לנו מספרים אחרים שאנחנו באמת צריכים לנסות להבין מה המספרים האלה באים לומר לנו, והאם התורה חס ושלום אומרת שקר, ברור שלא, אין לנו בכלל ספק בזה, אז מה כן התורה באה לומר כאן? איזה עוד שני מספרים אנחנו מכירים? איזה עוד שני מספרים? 400 ו-430, יפה. 400 נאמר, מה? 86 לא נאמר בתורה. 86 בא זה. החישוב, בסדר. זה עוד מספר, אתה צודק, אתה צודק, נכון, נכון. אז רק נסביר מה, יש לנו 400 שנה כתוב, כי גרי הזרחה בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם 400 שנה. טוב, אז זה מה שנאמר בברית בין הפטרים, הבנו, בין הפטרים נאמר ככה, 400 שנה. אוקיי, ובפועל אנחנו יודעים שהיו 210 שנים. טוב, אז זה לא כל כך קשה. זה לא כל כך, כבר אנחנו מכירים את התירוצים, הרבה מכירים את התירוץ לזה, את היישוב לזה, רש"י כבר מתייחס לזה בפרשה שלנו, שבעצם אנחנו אומרים, שגר יהיה זרחה, נאמר לאברהם אבינו, בארץ עולם, וזה מתחיל מזרו של אברהם. זרו של אברהם, אברהם זה יצחק. יצחק, ומיצחק בעצם מתחילים למנות, לספור 400 שנה, ובאמת 400 שנה מלידת יצחק, כן? אז בול, 400 שנה אחר כך, יש את יציאת מצרים, כן? אם אברהם, מתי באיזה שנה הייתה יציאת מצרים? לבריאת העולם, מתי היא הייתה? 2448 לבריאת העולם, יפה מאוד. באברהם אבינו נולד בשנת 1948, כן, קום המדינה, אבל קום המדינה לבריאת העולם, לא לספירה הנוצרית. 1948, אברהם אבינו נולד בבריאת העולם, ובגיל 100 נולד יצחק, אברהם אבינו בגיל 100, כלומר בשנת 2048 נולד יצחק, 400 שנה לאחר מכן, בשנת 2448, הייתה יציאת מצרים. והכל זה תאריכים מדויקים. אז אנחנו מבינים, כאילו, ארץ לא להם, יצחק היה גר 400 שנה, אז כאילו 400 שנה מתחילים מזרו של יצחק, זה אנחנו יותר מבינים. כאילו, יש בזה כבר, כתבו את זה, רש"י ועוד הרבה מפרשים את הדבר הזה, וזה באמת לא כתוב שיהיו במצרים 400 שנה, כתוב בארץ לא להם באמת, וכתוב גרות, כתוב גם גרות, נכון? אז יצחק כבר היה גר, גר הכוונה שהוא לא הבעל הביתה למקום שהוא גר בו, הוא תחת איזשהו שלטון אחר, תחת כמו שהוא היה כל הזמן מול אבימלך שם, אבימלך מפלישתים, שהיה עושה לו כל מיני צרות וזה, בסדר, אז אנחנו מבינים, זה גר, לא כתוב מצרים, זה מובן לנו. אבל מה שקשה ביותר, זה הפסוק בפרשה שלנו. באמת, זה תימה עצומה, וואי, תודה רבה על הצילום, מכילה שלא היה פה מספיק. תימה באמת גדולה, תימה באמת גדולה שחייבים ככה ליישב אותה, חייבים שיהיה לנו ברור מה התורה אומרת, איך אנחנו ממשיכים לקום כל בוקר, שאנחנו לא יודעים מה התורה אומרת כאן. אולי אתם יודעים, אז הכל בסדר. אז בואו נרגע את הפסוקים. הפסוקים אומרים לנו ביציאת מצרים, ככה בפרק י' ב' בפרשת בו, ויופו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. והיא מקיאת 30 שנה ו-400 שנה, פעמיים חוזרים למספר הזה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. כן, אז התורה ככה בלי להניד אף, כותבת לנו, כן, מושב בני ישראל אשר שוב במצרים 430 שנה. איפה זה הגיע? ה-30 שנה הנוספות האלה, כן? ואת חוזרת עליה שוב, והיא מקץ, 30 שנה, ושימו לו גם לפסוק כתוב פה, והיא בעצם הזה, יצאו כל צבאות השם. מה זה גם כל צבאות השם? לכאורה, מי יצא ממצרים? מה צריך להיות כתוב? בני ישראל. אז מכאן רואים שבני ישראל נקראים צבאות השם. זה גם נכון, אבל מה זה כל צבאות השם? התורה רומזת פה לעוד איזושהי נקודה מעניינת. טוב, אז באמת השאלה הזאת היא שאלה, היא שאלה מאוד גדולה ומאוד קשה שדרושה יישוב. באמת היישובים הם, חשוב, הם נפלאים שיש בהם המון המון עומק רוחני שאפשר ללמוד מהם. ממה שהתורה בעצם כותבת את המספר המיוחד הזה, 3400 שנה. אבל קודם כל רק נראה, תראו שרשי מסריר שזה ממש מדויק. זה ממש מדויק, כל פרוברט פה מדויק. כן? רגע, לפני שאני אקרא, מה באמת אנחנו יודעים קרה 30 שנה לפני לידתו של יצחק? זה היה ברית בין הבתרים. בין הבתרים הייתה 30 שנה, הייתה, רק לסדר את התאריכים, אברהם אבינו כשהוא היה בן 70, הייתה ברית בין הבתרים. ו-30 שנה אחר כך נולד יצחק. בסדר, 30 שנה אחר כך נולד יצחק. אז 430 סופרים מברית בין הבתרים. זה יוצא בין 430, זה נכון. אבל מה זה קשור לאשר בני ישראל שלוש מצרים 30 שנה? זה לא כמו שאתה אומר, ב-400 ישבנו ואמרנו, גר יהיה זרחה בארץ עולהם, גר יהיה זרחה, זה מובן לנו, זה יצחק, הוא גם זרה של אברהם, נולד בגיל 100, 400 שנה הוא היה גר. אבל מה 430 שנה קשור כאן? איזה, לא קשור שם, לא היה שום גר של זרחה, עוד לא נולד שום זרע לאיזה, לאברהם, מה ישמעאל, גם ישמעאל גם נולד בגיל 86, אבל ברור שלא מדובר על ישמעאל. ברור שלא מדובר על זה. אז מה זה 430 שנה אם אתה סובר עם ברית בין הבתרים? טוב, אז השאלות קשות מאוד. אבל התשובות נפלאות יותר. אבל בואו נראה רגע את רשי פה, קודם כל שתראו הכל מדויק. רשי אומר פה, והיא מקץ 30 שנה וגומר, והיא בעצם היום הזה. בעצם היום הזה זה ביטוי מאוד מיוחד בתורה שהוא מדגיש. בעצם היום הזה זה קורה. אומר רשי, במחילתא מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יכוון המקום כערף עין. בתתווה בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם. לבשרו, בתתווה בניסן נולד יצחק, ובתתווה בניסן נזרע ברית בין הבתרים. בסדר? וצלם נזרעו ממצרים. בול 400 שנה מלידתו של יצחק, בול 430 שנה מברית בין הבתרים. בול, הכל זה בול. ממש ככה, הקדוש הוא מדייק את התאריכים האלה. יפה. עכשיו, אתה צריך להבין, השאלה הזאת היא כל כך קשה, שעד כדי כך שבאמת תרגום השבעים, הם שינו את זה. הם שינו את הפסוק הזה. זה אחד מהפסוקים של תרגום השבעים שינו. הגמרא מסכת מגילה מספרת על 70 זקנים, שהושיבו את תלמי המלך בחדרים נפרדים וזה, כדי שתרגמו לו את התורה ליוונית, ושאף אחד לא יתייעץ עם השני, ונזרקה בהם רוח הקודש, לומר איזה שינויים כן לעשות. וואי, חילה, קצת לא מרגיש טוב. איזה שינויים כן לעשות, ואחד השינויים זה שהם שינו, משה בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות, כן, הוסיפו שאר ארצות וגם שינו את זה לא 3400 אלא 400 שנה, 400 שנה, הבנתי, מצרים ושאר ארצות, 400 שנה, בסדר? שינו את שני, זה ככה שינו את תלמי הזקנים, למה? כי הם ידעו שקוד מסביר שם רשי, הם ידעו שזה יהיה שקר, כאילו, מה זה יהיה שקר? חס ושלום, זה לא שקר של התורה, אבל תלמי המלך בתור מלך יווני יראה את התורה כשקרנית, כן? אז לכן אנחנו צריכים לשנות את הפסוק הזה. בסדר? יפה. אז קיבלנו שיש פה בעצם את שלושת התאריכים האלה, 430, 400, 210, בפועל היו 210, אנחנו יודעים, כן? ובעיקר קשה לנו מהפסוק פה, תודה רבה, בפרשה על 430, למה לספור אותו מברית בין הבתרים? יפה, תודה רבה. טוב, אז באמת כאן רשי מסביר את החשבון שהוא עושה כאן וזה. עכשיו באמת, הזכירו פה מקודם שיש, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הזכירו פה מקודם שיש באמת עוד מספר שהוא 86. מה זה 86? 86... שם התחילה המרירות של השיעבוד. זה היה כאילו התחילה, השיעבוד הקשה התחיל ב-86, אנחנו יודעים את זה בעצם מלידתה של מרים. מרים הייתה ביציאת מצרים בת 86, משה רבנו היה בן 80, אהרון בן 83, ומרים הייתה בת פיוו שנים, 86 שנה. כן? אז זה יישוב כזה, יישוב חביב, תירוץ חביב על המספר של 430, אז מובא בכמה ספרים, הזרע שמשון אני חושב כותב את זה, לא הבאתי לכם את זה פה, כי לא מצאתי את זה כרגע בספר, אבל אני זוכר שהוא אומר את זה, בעוד ספרים אומרים את היישוב החביב הזה, שאומרים ככה, שאם ניקח 86 שנה ששם התחיל מרים, מרים לשם מה היא נקראת, מרים לשון מר, מרירות, מרירות השיעבוד התחילה כשמרים נולדה, בסדר? מרירות השיעבוד, הרי נקראת מרים לשם המרור, המרירות. אז ה-86 שנים היה מרירות השיעבוד, אוקיי? אז אם ניקח 86, שזה המניין של שם אלוהים, שעוד מעט נדבר עליו קצת, על השם הזה, זה שם הדין, אבל ניקח 86, אז נוכל לקבל איזשהו פתרון לזה, למה? כי אנחנו יודעים שבאמת בני ישראל יצאו ממצרים, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, נכון? מה זה חמושים? אחד חלקי, אחד מחמש. מכת חושך, נהרגו 4/5 לפי חז"ל. אז יצא 1/5, אם יצא 1/5, אז זאת אומרת שבמצרים היו פי חמש יהודים, נכון? אז אם ניקח 86 שנה, ונכפיל אותו ב-5, כמה נקבל? 430. הבנתם? אז זה 86, כאילו, 86 זה כאילו כפול 5 אבל, כי היו פה פי 5 אנשים שהשתעבדו, בפועל יצאו חמישית. אז הם רק על ה-86 הזה, אבל מספר השנים היה 430 במשותף לכולם ביחד. אם אנחנו מכפילים את זה, 86 כפול 5, בסדר? מקבלים תף למד שנה, 430. תירוץ יפה, נכון? מה אתם אומרים עליו? ישוב יפה מאוד, אהבתי. אבל באמת זה לא הנושא כל כך של השיעור שלנו, אבל זה ישוב יפה. נתחיל אבל, לפני שנראית ככה לפירוש של 30 ו-400, אני רוצה לדבר רגע על 400 עצמם. מה המשמעות שזה 400, ולמה דווקא מיצחק? יצחק, כלומר, רואים שלדתו של יצחק, כאילו, היא בעצם, שם מתחיל מניין השיעבוד, אז יצחק הוא זה שהלידה שלו, כן, ממתיקה לנו את מספר השנים. ממתיקה לנו את מספר השנים, שבפועל נהיה במצרים רק 210 שנה, ונשתעבד רק במרירות 86. בסדר? אגב, זה בין 86 לפטירתו של לוי, שזה 116, אני חושב. שנה קודם יציאת מצרים, לוי נפטר, או 113, לא זוכר בדיוק. אז בין לבין, אז שם התחיל השיעבוד, אבל המהירות של השיעבוד התחילה 86 שנה קודם. על כל פנים, מה זה המספר הזה 400? ולמה דווקא יצחק הוא זה שממתיק את המספר הזה? אז יש ספר, כאילו, בספר זרע קודש, שרבי נפתלי מרופשיץ, הוא כותב דבר מאוד, מאוד מיוחד. הוא כותב ש-400 זה בעצם גימטריה של שתי שמות השם. איזה שני שמות השם? תראו איזה יופי זה. הוא אומר, שם אלוהים ושם שדאי. בסדר? כמה זה שם שדאי? בגימטריה? 314. תראו איזה השלמה מדהימה. 314 פלוס אלוהים. אלוהים גימטריה 86. תראו איזה השלמה מדהימה. 314 פלוס 86. בול 400. זאת אומרת, הוא אומר, זה שתי שמות של שיש בהם בחינה של דין, בחינה של דין, בחינה של כאילו צמצום, בחינה של גבורה כזאת, שהקדוש הוא מופיע כמלך שמטיל את עירתו, מטיל את מוראו על העולם, אז זה בחינה כאילו שהמלך ששופט, מלך שופט, אז יש פה דינים. אז המספר 400 הוא מבטא דין, דווקא שתי השמות השם האלה, 314 ועוד 86, כן? בואו נקרא אותו רגע, ספר זרע קודש אומר, ואיתה בספרים שהשם אלוהים והשם שעדיין גבורות. ויש להבין, עכשיו הוא מסביר למה הן גבורות, יש להבין שהוא מחמת שאלוהים נקרא דיין, ומלך במשפט יעמיד ארץ. קודם כל הזה, שם אלוהים הוא דיין, כן, שופט. וכשיש משפט, אז זה בעצם יכולים לבוא על האדם גם, על המציאות, דינים, כן, לפי המשפט, גם אם אנחנו מרגישים שהם לא לטובתנו, חושבים שזה לא לטובתנו, נכון שהכל באמת בשורש טוב, אבל מבחינתנו נראה כאילו לא טוב. השם במשפט יעמיד, אז זה אלוהים הוא השם השופט. אז לכן הוא שם של דין. ושם שדאי, מחמת שיש בו צמצום, כי למה הוא נקרא שדאי? שאמר לעולמו די, נכון? ככה הגמרא בחגיגה דורשת. שדאי שאמר לעולמו די. זה, אז יש פה צמצום, הגבלה. כלומר, לא לתת להתפשטות, להרחבה של השפע, של ההשפעה. אלא צמצום השפע, כן? אז זה גם כן מרמז על גבורות. ואיתה שזהו שאמר השם יתברך ועבדום ועינו אותם 400 שנה, שהם נגד שתי שמות אלו, שגימרתי 400. נפלא, אז יש פה שתי שמות השם, שהם בעצם שמות של דינים קשים, וכנגדם כאילו השיעבוד והעינוי. עכשיו, מה ממתיק אותם? מה מחליש? כאילו, מכה את רוע הגזרה. איך אנחנו בעצם יכולים להינצל מהדין, מהגזרה האלוקית, מהזה? כן, מידתו של יצחק. יצחק הרי אמרנו, מלידתו של יצחק מתחיל לפרור 400 שנה, וזה נספר לנו כמניין השנים של השיעבוד. כלומר, יצחק יש לו את הכוח להחליש את הגזרה, למתק את הגזרה. למה יצחק? יצחק זה מידת הגבורה בעצמו. מידת הגבורה בעצמו. ומה מיוחד, מה מיוחד אצל יצחק? זה איך הוא בעצם מבטא את זה? תראו, פה תראו את הדברים שלו. וידוע שאבינו יצחק הוא מידת גבורה, כי מידתו היה להמתיק כל הגבורות, לזאת החז במידת העירה להמתיק כל הגבורות. ובאמת על ידי יצחק שאבינו שנעקד נמתקו כל הגבורות מישראל ונהפכו על הרשעים. הבנתם? עקדת יצחק. מה זה עקדת יצחק? זה המסירות נפש של יצחק. אתם מבינים? יצחק המסירות נפש לקדוש ברוך הוא, זה אתה כאילו עושה בעצם דין בעצמך. כאילו אתה אומר, אני שכולי שלך הקדוש ברוך הוא, נותן לך את הכל. אז ברגע שאתה עושה, יש דין למטה, אין דין למעלה. אתה אומר, אני נותן את הכל להשם, אז אם אלה אין דין למעלה. כל הגבורות נמתקים. אז לכן, לדתו של יצחק, היא מורידה את שנות ה-400 שנה, היא מורידה אותם. אתם מבינים? היא נספרת בהם. כי יצחק מסר את הנפש. יצחק מסר את כל כולו. כך הוא ממתיק את הגבורות, כך הוא ממתיק את הדינים. איך הוא ממתיק את שתי שמות הדין, אלוהים ושדי? על ידי מסירות הנפש שלו. בסדר? וממילא זה הדבר שנלמד, כי הדבר שנלמד מפה. אתה רוצה להמתיק מעליך את דינים, להמתיק מעליך גזרות קשות, דברים לא טובים, תמסור את הנפש. כלומר, מה היא תמסור את הנפש? תתחבר כולך לקדוש ברוך הוא, כן? תגיד, כל מה שיש לי, אני בעצם נותן לך מעלה אליך. אתה מקריב אליו את זה, זה ממתיק את הגבורות, ממתיק את הדינים. לכן מלידתו של יצחק, סופרים את 400 שנה וזה נספר. אני חושב שזה הסבר נפלא מאוד. כן, תראו, בוא נתאם אותו רק, הוא באמת על ידי יצחק, אבינו שנעקד, נמתקו כל הגבורות מישראל ונהפכו על הרשעים. ונאמר, יושב השמיים ישחק, השם מילה גלם, אתם רואים, ישחק זה יצחק. כן, ועל זה נאמר על יצחק, כי אתה אבינו, שימתיק כל הגבורות ונעשו חסדים לישראל וגבר עלינו חסדו. יצחק מביא חסדים על ידי העקדה שלו, על ידי מסירת כל כולו להשם. מדעי המסר, תמצא את עצמך להשם, אם עדכו מעליך הגבורות, יש דין למטה, אין דין למעלה. אתה עושה כאילו דין על עצמך למטה, אז אם אלה השמיים אומרים, לא צריך לעטות, לצאת לו את הגזירות הקשות האלה. לפי מה שהוא הסביר פה, זה נגד שני שמות הדין, כאילו. לפי מה שהוא הסביר פה עכשיו, זה מסביר, שני שמות הדין. שני שמות דין שיש לקדוש, שתי גילויים של דין, יש גילוי של אלוהים, יש גילוי של... מה זה? אתה שואל להם בכלל, לא, אתה שואל להם בכלל את הגלות במצרים, גם אם זה 10 שנים, או 500, לא משנה. טוב, זו עוד שאלה, זה כבר שגבורות השם למערד, פרקים ארוכים, מסבירים להם בכלל את הגלות מצרים. בסדר, זו עוד שאלה שהיא צריכה, הגמרא אומרת, בגלל שאברהם אבינו עשה אנגריה בתלמידי חכמים. הבנת את זה? לא, אז צריך לבוא גבורות השם כדי להבין את זה, אבל ככה הגמרא אומרת. נדרים, זו יתקש 3 סיבות, והיה שם. אחד בין עשה אנגריה בתלמידי חכמים. וירק את חניכיו ילידי ביתו, לקח אותם למלחמה מול זה, בגלל זה בני ישראל השתעבדו 400 שנה. מה זה קשור? טוב, צריך להבין, אבל זה קשור כנראה. אבל זה שיעור אחר, אוקיי? זה אחד, יש עוד כמה... שלא הכניס תחת כנפי השכינה, מלך לוט, מלך סדום, שאמר לו, חוש כחלך, קיצור, גמרא בנדרים, אמרה בגבורת השם מרחיב בה ומעמיק בה. אבל זה באמת שיעור בפני עצמו. אז אנחנו מתפקדים אבל בשנים. אז אמרנו, טוב, אז 400 שנה הבנו מצד מידות הדין, איך ההמתקה של זה? מסירות הנפש שלך להקדוש ברוך הוא, זה ממתיק את הגבורות. יפה. ועכשיו אנחנו רוצים לעלות ל-430. מאיפה המספר הזה? אמרנו, אמרנו שאתם סופרים בין הבתרים, אבל זה לא מתאים ל... לא מתאים, כאילו, ברית בין הבתרים, למה זה, למה אני יכול לספור אותו? כן? אוקיי. אז בואו נתחיל ככה להעמיק בזה.
גם לאחר אותו לילה המפורסם שיצאנו בו ממצרים, כאילו ליל הסדר לזיכרונו. אולי יכול להיות שיש מצב שנשארו, למרות כל מה שהיה, כל מה שהתורה מספרת, אולי נשארו
מי, כן? מה, יהודים במצרים?
מבני ישראל?
לא יודע. האם נשארו בני ישראל במצרים עוד אחרי יציאת מצרים? אני לא יודע. כתוב, מה שכתוב בחזל, שחמישית מתו מכת חושך, זה מה שכתוב, והשאר יצאו. וזו כל סיבות השם, הוא פשוט יצאו כולם. לא יודע אם נשארו שם, לא מכיר. אולי יש על זה מקור, אני לא מכיר כרגע.
כן. היו מבני ישראל שיצאו.
אנחנו נגיע אליהם. נכון, לפני יצאו. אנחנו הולכים להגיע אליהם, יפה. נגיע. אם אחרי נשארו, לא חושב. לאחר לא חושב. אבל לפני אתה צודק, נגיע אליהם תכף, אם אין לנו את הזמן בעזרת השם, אז בואו נתקדם. אומר המלבים דבר ראשון, כתוב, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. אומר המלבים, מושב, כן? מה זה מושב? מה זה מושב? הישיבה, אבל מה זה המילה מושב בתורה? בכלל, אתם אומרים מושב, למה אתם מתכוונים שאתם אומרים מושב? זאת אומרת למושב, למה אתה מתכוון? מקום, למקום. המקום, מושב. מושב, איזה מושבים אתם מכירים? לא יודע. מושב סקנים, לא, מושב אמיתי. זה מושב שאתם מכירים, לא יודע, תחשבו על מושב. כן? אז זה מושב, זה מקום ישוב. כלומר, אומר המלבי, מדובר פה, המקום, מושב זה לא הזמן שהם ישבו. לא הזמן שישראל ישבו. אלא המקום הישוב שבו בני ישראל ישבו, הוא היה 430 שנה. אתם מבינים? מה הכוונה? תראו את המלבים היפה הזה, יש פה פנינים מאוד, מאוד מיוחדות במלבים, תראו, נתחיל מהפסקה השנייה שלו, לא נראה את הראשונה, כי אין לנו קצת זמן בזה, ולדעתי רמז הכתוב, עוד דבר אחד, כי שם מושב לא בא בשום מקום על הזמן, רק על המקום ששם יושב. כמו בית מושב עיר חומה, זה לא זמן, זה ישוב, מקום שבו יושבים בו. בכל מושבותיכם וכדומה. וארץ גושן נקרא מושב בני ישראל, רצוני לומר, שהיה מקום שבטם ולימד, כי ארץ גושן התיישבה בעת ברית בין הבתרים, שמאז הוכן להיות ישוב לבני ישראל. וואו, תראו איזה יופי. אומר, מה מושב בני ישראל? זה לא הזמן שבני ישראל הוא שם. אלא המושב בו בני ישראל ישבו, העיר שבו הם ישבו, האזור, התחום, הגיאוגרף שבו ישבו, הוא היה 430 שנה. למה? כי מרגע שנגזרה גזרת ברית בין הבתרים, שהיא הייתה, שאברהם אבינו אמרנו, היה בגיל 70, שהוא היה בגיל 70, בסדר? כן? אגב, לפי זה הוא היה בגיל 70, הוא היה בארץ ישראל, אחרי זה הוא חזר לחרן, ויצא מגיל חרן עוד פעם בגיל 75, בסדר? ככה צריך להתבונן על זה, סתם שתכירו. הוא היה בגזרת בין הבתרים, הוא היה בארץ קודם כל, בגיל 70, חזר לחרן, היה שם 5 שנים, ובגיל 75 נאמר, לא הולך לך מארצך. זה אחרי ברית המתרים, לפי ההבנה של רשי ורוב המפרשים שוכים לפי הסדר הזה. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. בסדר? אז הוא אומר, מאז שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא גזר את הגזרה, הוא גם מכין את המקום, הוא סובב תהליכים להכין את המקום ליישוב של עם ישראל. אז הוכן המקום להיות יישוב לבני ישראל. ואחר 5 שנים לישיבתה, עבר אברהם במצרים וניתנה לו לשבת שם עם צונו. אז שם, ברגע שהייתה גזרה המתרים, הקדוש ברוך הוא מכין במצרים. מקום של התיישבות בארץ גושן, בשביל אברהם אבינו, דיברנו פעם למה על ארץ גושן דווקא, אברהם אבינו כשהוא יורד למצרים, אחרון הוא ירד למצרים ברעב, השמה נתנו לו את ארץ גושן, דיברנו על זה גם שפורה נתן את זה לשרה בכתובתה, כן? נתנו לו לשבת שם עם צונו בארץ גושן, כמו שאמרו חזל, והכן התיישב יעקב בארץ גושן שהיה מיוחד לאבותיו. וכשיצאו ישראל ממצרים נחרבה, ומאז בטלה מן הישוב, וישראל חשבו חשבון שלהם מעט ברית בין הבתרים, ואנשי גושן חשבו חשבון שלהם גם כן מעט האיש, שאז נתיישבה. אז מושב בני ישראל זה לא הזמן שבני ישראל הוא במצרים, אתם מבינים? זה הזמן שהמקום, השטח שלהם, העיר שלהם, הייתה מיושבת, והיא התיישבה באמת מברית בין הבתרים, בין הבתרים היא התיישבה. ופה אנחנו רואים בעצם איך הקדוש ברוך הוא מסובב תהליכים לעם ישראל, הוא צריך להכין את הקרקע בשביל שהדברים ייצאו לפועל לטובת עם ישראל. כאילו, מה זה לטובת? הגלות זה לטובת עם ישראל, כן? עם ישראל צריך לעבור גלות, ואתה שהוא מכין את הקרקע. מכין את הקרקע, את ארץ גושן, בשבילכם, בשבילנו. אז אחרי סוף המון שנה, מהמושב, מהעיר המיושבת הזאת. פירוש יפה מאוד של הדבר הזה. אז זה דבר אחד. עכשיו, יש עוד משהו מקביל לזה, שקצת מסביר הנציב. עוד מעט נסביר אותו, אבל אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא בעצם מסובב סיבות בעולם, בשביל לדאוג לתהליך שהוא רוצה להעביר את עם ישראל. זה מה שאנחנו לומדים מכאן. אנחנו מסובב סיבות, הוא מכין את ארץ גושן, מרגז נגזרה הגזרה, מכין את המקום במצרים שבו אליו אנחנו נלך. אתם מבינים? הוא מחשב חשבונות מראש, תהליכים מראש, כדי לשם אנחנו נגיע. אז הוא מיישב את המקום הזה. מיישב את המקום הזה, מרגז ברית בין הבתרים. כן? בדומה לכך, אומר גם הנציב, אולי נראה אותו עכשיו, תראו רגע לדף השני, תראו רגע לדף השני, שהנציב פה אומר, העמק דבר, תראו קצת למעלה פה, העמק דבר זה הנציב, אומר, מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, ייתור לשון יש כאן, ומה מקרא חסרים כתב, ומושב בני ישראל במצרים, כן, וגם ידוע פלא שיש בזה המניין, מה זה המניין הזה, 430, שמענו לה, אבל העיקר דמשמעות מושב הוא ההכנה, שהוא יכולים בני ישראל לשבת שם, אחר כך, בדומה למלבים קצת, כן, וכבר נסבר פרשת ברית בין הפטרים, שמאז יצא אברהם אבינו מאור כשדים, היה זה הערה מאת השם, שמצא לבבו נאמן להוציא ממנו אומה הנבחרת, שיהיו נקראים בני ישראל, ועלה אז במחשבה שקודם שיהיו נבחרים במתן תורה, יבואו בגלות במצרים. ואז באו ציוות השם, הם המלאכי מעלה, להגדיל ולרומם מלוכת מצרים, כדי שיהיה בזה מושב יפה לבני ישראל אחר כך. כן? וכמו שכתבתי לעיל, ועל זה במקרא הזה, ומושב בני ישראל אשר ישבו אחר כך במצרים, רדו שנה, מתי? אבל המושב היה 30 שנה ו-400 שנה, עכשיו רבינו היה בן 70 שנה, וצאתו מורכסים. אז הבנתי, הוא אומר, זה כמו שראינו עכשיו, הקדוש הוא מכין את מצרים לגלות. איך הוא מכין פה? הוא שולח מלאכים. איזה מלאכים? מלאכים שמה שיכינו, ירוממו את מצרים. יפרו, ייתנו להם מעלה למצרים, כן? לרומם מלוכת מצרים, כדי שזה יהיה המקום הראוי שעם ישראל ירד אליו בהתחלה בצורה יפה, ואחר כך גם שיהיה המקום הראוי לגלות של מצרים. זאת אומרת, רואים מכאן עיקרון אדיר של, אם רואים איזושהי אימפריה שעולה, אימפריה שעולה, מלכות שעולה, אז צריך להבין שיש איזה קשר לעם ישראל גם. יש איזה קשר לעם ישראל. זה שהוא כאילו מסובב גלגולים מראש, גלגולים מראש, כן? שמעצמות הופכות להיות מעצמות בשביל איזושהי סיבה שעתידה להתגלגל מכך לעתיד, כן, לעם ישראל. מי יודע אם אנחנו, בריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה, הייתה אימפריה, בסדר? והיום היא כבר לא אימפריה, בסדר? למה היא עלתה להיות אימפריה וזה? בשביל, כן, זה תהליכים כאלה שהקדוש ברוך הוא, לא אומר רק זה, כן? אבל אחד הדברים זה בשביל שהם יוכלו איזה, לכבוש את ארץ ישראל מהטורקים, ולעשות הצהרת בלפור. הרב הוא כותב על זה, הרב ציודה, הוא כותב, לא זוכר, אחד מהם, הוא כותב שבגלל שהבריטים כאילו מעלו בתפקיד שלהם כזה, מעלו בתפקיד שלהם שהם מנו מעם ישראל לעלות לארץ וכל זה, אז הוא אומר, הם לא, הם מעלו בתפקיד שלהם, אתם תרדו, אתם כבר לא תהיו אימפריה. ככה הוא כתב על זה. הוא כתב על זה לפני, עוד שהם היו אימפריה, בסדר? כי זה מה שכתוב כאן בנציב. הקדוש הוא מעלה מלכויות בשביל לרומם את עם ישראל. טוב, אז יש עוד חשבונות כנראה, אבל זה אחד החשבונות. בסדר, זה אחד החשבונות, חשבון מאוד עצום שיוצא מכאן, איך זה שהוא מכין את המושב של בני ישראל, שולח מלאכים לרומם את מלוכת מצרים, אז הוא שולח מלאכים לרומם את בריטניה, שולח מלאכים לרומם את אמריקה גם, מי יודע, זה כנראה חלק מהדברים, אמריקה התרוממה, בשביל שהיא תהיה זה, שתדע להיות גב, ותהיה מענה, סיוע למדינת ישראל, זה אחד הסיבות, לא רוצה להגיד הסיבה המרכזית כדי שלא זה, אבל אולי זה גם הסיבה יותר מרכזית, יכול להיות. כן, בטח לפי מה שכותב שם, אני חושב שהרב ציודה כותב את זה על הבריטים. הוא אומר, אתם מועלים בתפקיד שלכם עכשיו, אתם מונים מאיתנו לבנות פה את מדינת ישראל, אתם תראו שאתם טיפלו, אתם לא תמשיכו להיות אימפריה. והנה זה התממש, הבריטים כבר לא, זה מדינה חזקה, גדולה וכל זה, אבל זה לא האימפריה שהייתה אז. בסדר? בזמן מלחמת העולם השנייה, מובן. אז זה מושב בני ישראל, הכוונה, ההתיישבות שלהם שם, שהיא התחילה מזמן ברית בין הפטרים, בגלל שנגזרה הגזרה, כדוש הוא מתחיל לרומת מלוכת מצרים, לתת מקום לעם ישראל לרדת לגלות. בסדר? גם הראשון במלבים בנציב. הלאה, דבר נוסף שיש בזה, בפרק הדרבי אליעזר במדרשים כתוב ככה, ואני צריכים קצת למהר, בסדר? אני אנסה לעשות את זה זריז, כי יש פה עוד כמה דברים חשובים מאוד. כתוב שהבנים, נולדו ליוסף בנים במצרים 5 שנים קודם שבני ישראל ירדו. מי הם הבנים? מנשה ואפרים. אז 5 שנים קודם שבני ישראל ירדו למצרים, היו בארץ מצרים כמה יהודים, כמה יהודים היו במצרים? 3. אפרים, מנשה ויוסף היו במצרים. 3 מזרע יעקב. ב3 זה כבר התחלה של משהו, של ציבור, נכון? זימון כבר עושים ב3, כן? ברכת הלבנה אומרך, אין לך 10, תעשה 3 רוב המדרת מלך, כאילו. יש בזה הדרת מלך. ה3 זה מתחיל להתחלה של גרעין של ציבור. אז 5 שנים קודם שבני ישראל ירדו, שם בעצם אנחנו נועצים, מתחיל פה הגלות. אז כמה זמן זה יוצא 5 שנים לפני? 215 שנה, נכון? אם 210 שנה היינו במצרים, 5 שנים קודם, 215 שנה. 215 שנה קודם היו שם הזה. התחיל הגרעינה של בני ישראל, שלושה. אפרים, מנשה ויוסף. ואז מה? אז אומר פרקת רבי אליעזר, כיוון שהמצרים שיעבדו את בני ישראל יום ולילה, יום ולילה, כן? כמו שעבד עברי עובד יום ולילה, כתוב את זה, עובד רבו גם בלילה, עלים שפחה כנענית וזה, עובד יום ולילה, אז זה כפול. אז הקדוש ברוך הוא הכפיל את הזה, ברור שזה לא, הם לא עבדו 24 שעות רצוף, 24/7 אי אפשר לעשות, זה לא אנושי, אבל המצרים, כיוון שהם שיעבדו גם בלילה, הקדוש ברוך הוא יחשיב את זה, כאילו הביאו אותם יום ולילה, ואז זה כפול. 215 כפול 2, כזה 215 כפול 2, 430, הנה הגענו ל-430, הבנתם? לקחת החמש שנים שקודם שהתחיל הגרעין הזה, ולהכפיל אותו, להכפיל אותו בשתיים בגלל היום ולילה. מה אנחנו לומדים מזה? לומדים מזה שלפעמים אתה רואה על עצמך הקשיים מאוד גדולים, אבל אתה יודע שהקשיים האלה הם כאילו לזרז את הגאולה בשבילך. לפעמים אדם כאילו, יש לו איזה קושי, הוא חושב, הוא תפעל על השם שיצא מהקושי, פתאום הוא מקבל על עצמו, בום, עוד איזשהו קושי נוסף עליו, כן? כמו כאן, כאילו, עם ישראל היה להם קיים מצרים, מעבידים אותם לא רק סתם גלות, סתם שיעבוד, אלא גם בלילות, יותר קשה. אבל תדעו לכם שהלילות, כאילו, זה ייחשב לכם לקירוף קץ הגאולה. זה דווקא בעצמו יקפיץ את הגאולה שתהיה יותר מהר. לקחו 215, יכפילו ב-2. אתם מבינים? תראו פה את העמד במקום כותב את הדבר הזה מפרקי דרבי אליעזר, הבאנו אותו, תחזרו לעמוד הראשון, ולדעת פרקי רבי אליעזר חשבו החשבון מיום שנולד מנשה ואפרים, שהיה 5 שנים קודם שבא יעקב. ומאז ישבו ג' נפשות במצרים, רשת ו' שנה, 215. ויען שהם שעבדו בם ביום ובלילה, שלא ינוכמו ללכת לבתיהם בלילה, כפלו את החשבון, כמו שאמרו חז"ל, על כי משנה שרה שרי עבדך שעבד עברי עובד ביום ובלילה. ונחשב למשנה ונשלם בחשבון, תפלמד שנה, 430 שנה. אז זה עוד דרך להסביר את 430, שבאמת השעבוד על בני ישראל, ההכפלה. אתה רואה שיש לך קשיים, תמיד שהקדוש רוצה לזרז לך את הגאולה, אז הוא מכפיל לך את הקושי. הגאולה תבוא יותר זריז, תבוא יותר זריז. אז זה הפירוש של פרקת רבי אליעזר. פירוש נוסף, אמרנו בהתחלה כתוב פה, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם. אמרנו, מה זה כל צבאות השם? עם ישראל נקרא הצבא של השם, זה נכון. עם ישראל נקרא הצבא של השם. אבל מי עוד נקרא הצבא של השם? מי עוד צבא של השם? מה אתם אומרים? מלאכים, נכון? גם מלאכים הצבא של השם. אז כל צבאות השם יצאו. כלומר, שזה בא לומר לנו שתדעו לכם, בגלות, שעם ישראל נמצא בגלות, אז גם כל פמליה של מעלה, כל מלאכי עליון, כן, ריבי ריבי רבבות של מלאכים, אלפי מיליונים ורבבות של מלאכים, היו בעצם עם ישראל בגלות במצרים. עם ישראל בגלות, גם כל המלאכים איתם בגלות. כל החלים איתם בגלות. ולכן ההכפלה פה לפי זה, זה כל, בגלל שכל צבאות השם יצאו, אז זה 430. כי אמרנו, מתחילים לספור 5 שנים קודם, שאז מתחיל הסיבור של השלוש, שלוש יהודים יש שם כבר, אפרים, מנשה ויוסף. אז אמרנו, למה להכפיל? אפשרות אחת להכפיל, כי עבדו יום ולילה. אפשרות שנייה להכפיל, כי תבין, כשאתה מישראל נמצא בגלות, אז הקדוש הוא נמצא בגלות, וכל המלאכים שהוא נמצאים בגלות. אז בעצם יציאת מצרים, אלא הייתה יציאה לא רק של עם ישראל, אלא של כל המלאכים. כל המלאכים גם עשו משם. לכן זה יציאה, שלכן סופרים את השנים ככפול. 215, כפול 2. מי הכפול 2? מלאכי מטה, ומלאכי מעלה. היו בגלות. מי זה מלאכי מטה? עם ישראל. מי זה מלאכי מעלה? מלאכי שמיים. אז כל אלה היו בגלות 430 שנה. בסדר? זה דברי כן, דברי המחילתא והזוהר. תוכלו להפוך את הדף ולראות שם כן, המשך המלבים. כן, המחילתא פה אומרת, אולי בדף למטה כתוב במחילתא, והיא בעצם היום הזה יצאו, וכן אתה מוצא כל זמן שישראל משועבדים, כביכול שכינה עמהם, שנאמר, והראו את אלוהי ישראל ותחת הגלב, כשנגלו מה אומר, כי עצם השמיים לתואר. תראו את המשך המלבים בעמוד הבא, ולי נראה עוד במה שכתוב בזוהר, שצבאות השם השלימו החשבון. הבנתם איך השלימו ל-430? צבאות השם השלימו את החשבון. ללמד מה זה אהבת השם לישראל, שעם ישראל בגלות, אז כל צבאות מעלה בגלות. כן, כי צבא מעלה היו עמהם בגלות ונשתתפו בצרתם. ולכן חשבו החשבון חשבון משנה כאילו כפול, ונעשה תף למד שנים. בסדר? אוקיי. טוב, דיברנו על זה קצת לפני שבאת, קצת דיברנו על כל הדברים האלה, בסדר? אתה התחיל השיעבוד, מתי זה עשינו כמה חשבונות, זה חשבון אחד אבל, שנספר השני. אז ראינו פה שלושה אפשרויות, לפי א', זה בכלל מדובר על הזמן שבני ישראל ובמצרים, מדובר על היישוב שלהם, והיישוב זה מה שהקדוש ברוך הוא הכין את הקרקע לעם ישראל, מזמן שנגזרה הגזרה, ללמד הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, כן? בשביל להעביר את עם ישראל תהליכים שהם צריכים לעבור. מסובב סיבות כלל עולמיות, אוניברסליות. זה הדבר הראשון שראינו, אחר כך ראינו שבעצם יש פה 215, כי מתחילים לספור ממנשה ואפרים שנולדו 5 שנים קודם, ואז היו יוסף ומנשה ואפרים, זה 3 במצרים, ואז היציאה היא בעצם כפולה, או כפולה של ימים ולילות של בני ישראל, או כפולה של מלאכי מעלה ומלאכי מטה. מלאכי מטה, מלאכי מטה זה עם ישראל, מלאכי מעלה זה המלאכים, יוצאים באופן כפול ממצרים, ולכן זה 215 כפול 2, זה 430, יפה. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד פה חידוש מאוד גדול, נקווה שבעזרת השם נבין אותו כמו שצריך. הגמרא מסכת שבת אומרת, תראו פה קצת למטה בעמוד השני, המגמרא מסכת שבת אומרת, ואמר רב אבר מחסי, אמר רב חמה בר גוריה, באמצע העמוד אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל 2 סלעים מילת, שנתן יעקב ליוסף, יותר משאר בניו, נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים. שמעתם? למה ירדו אבותינו למצרים? כי בגלל מה? קינה. איזה קינה? אבל מה הוא נתן לו 2 שקלים מילת? כותון את הפסים. נתן יעקב ליוסף, אז הם מכרו את יוסף, וכל הסיפור שירדו למטה, והתגלגלו, התגלגלו אותם למצרים. מה באמת בגלל זה? אנחנו הרי יודעים שאלת מקודם, למה עם ישראל ירדו למצרים? מה אנחנו יודעים מה התשובה? גזרת בין הבתרים. למה השם גזר? זו עוד שאלה, אבל השם גזר זה כבר ברית בין הבתרים, הרבה לפני שיעקב נולד, שיוסף נולד, הרבה לפניהם בכלל, הקדוש ברוך הוא גזר את זה. אז מה הגמרא פה אומרת? שבגלל איזה? יכל לרדת בשלשלות של ברזל, אבל זה לא, מה זאת אומרת? זה מה שכתוב פה, הבנתי? אוקיי, יכול להיות, אני שומע קצת. יש, אז התוספות בשבת אומר שם איזשהו הסבר שצריך בירור. הוא אומר ככה, נתגלגל הדבר דור אותנו למצרים, אומר התוספות בשבת, ואף על גב דבלאו הכי נגזר, דכתיב, עבדו מינו אותם, שמה לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך. אולי זה מה שאתה אומר קצת. לא נגזר עליהם עינוי כל כך, אלא על ידי זה. שהרי 400 שנה התחילו קודם שנולד יצחק למד שנים. שמעתם מה התוספות אומר פה? אומר, לא אני נזר עליהם עינוי כל כך. שאלה מה הם התכוונו לומר עינוי כל כך. ננסה להבין, אבל מה הם כתבו פה? ש400 שנה התחילו ממתי? קודם שנולד יצחק למד שנים. מה אנחנו מכירים ש400 שנה התחילו מתי? לא, 400 שנה מתי התחילו? אנחנו מכירים 400 מתי התחילו? בלידת יצחק. מה התוספות אומר? 30 שנה קודם לדעת יצחק. מתי זה קודם? זה ברית בין הבתרים. אתה צודק, אבל נכון. אבל אנחנו מכירים לא ככה. תוספות 400 שנה התחילו מברית בין הבתרים, זה ידע 30 שנה קודם לדעת יצחק. אבל לא, אנחנו יודעים ש400 שנה התחילו מברית מלדעת יצחק, לא מברית בין הבתרים. 30 שנה אחר כך. אז מה התוספות כותבים פה? זה בין תוספות שנשפחו עליו כמה קולמוסים להבין אותו, שהם אמרו ש400 שנה התחילו 30 שנה קודם לדעת יצחק. אין לנו את הזמן להאריך בכל הקושיות תירוצים, אבל נלמד את השלה הקדוש המופלא הזה, שאומר כזה דבר. אומר השלה הקדוש, תראו את דבריו פה, נתחיל מהפסקה השנייה שלו, הניח לי הגאון מקום להתגדר בביאור דברי התוספות. הוא מדבר על המהרש"ל. יש להם קושייה בפסוקים. הנה, הקושייה שלנו, ממה נפשך? אם הייתה הגזרה 430 שנים ברית בין הבתרים, למה מה 400 שנה? ואם לא נחשב לכלום הבשורה, רק חשים משנולד יצחק, דאבו גרים, ואז שפיר דאמה 400 שנה, אמנם קשה, ביאור הפסוק, ומושב בני ישראל 430 שנה, אז ממה נשך קשה פה? אז תראו מה הוא מסביר. איזה דבר הוא מסביר בתוספות, בפשט הגמרא בשבת. הוא אומר ככה, על כן סביר עלה להתוספות, בוודאי הגזרה הייתה 400 שנה בברית בין הבתרים, רק שאחר כך חטו ביוסף, ומכוח גלגול יוסף נגזר עינוי ביותר, דהיינו 30 שנה ביותר, כי מלדת יוסף הנובדו לפני פרו, למד שנים, כדכתיב יוסף בן למד שנה הנובדו לפני פרו, ועל זה אמר המגיד ברוך הוא, רצה לומר, היודע עתידות, הכל, המגיד בהגדה, כן? היודע עתידות, הכל צפוי והרשות נתונה, והנה כתיב, והנה כתיב הידוע תדע, זה ההגדה, ואילו לא היה עניין יוסף, היה מתחיל 400 שנה מן תדע, דהיינו מהבשורה, מברית בין הבתרים, וזו הכפל ידוע תדע, ואתה שירה עניין יוסף, מתחיל 400 שנה מן גרי הזרחה, וזה שאמר המגיד, חשב לעשות, כמו שאומר נשנה, דמשתה מקו וכו. אז מה אומר בעצם? הוא אומר ש לולא מכירת יוסף, היה 400 שנה, מתי הוא סופרים 400 שנה, ממתי? מברית, מסיעת הגזרה, מברית בין הבתרים. בגלל החטא מכירת יוסף, בגלל המריבה בין האחים ומכירת יוסף, אז התארך הזמן עוד 30 שנה, וסופרים את ה-400 שנה, מלידתו של יצחק. אז זה שיש שתי זמנים בעצם. באמת, הגזרה של הקדוש ברוך הוא הייתה לספור 400 שנה בברית בין הבתרים, וזה, ולכן, ולכן אומרים בפסוק 430 שנה בברית בין הבתרים, ששם הבית נגזרה הגזרה ל-400 שנה. רק אנחנו הערכנו עוד 30 שנה. בעקבות מה? בעקבות מריבה פנימית. בעקבות שנאה בין האחים, שהובילה למכירת יוסף, והעונש על זה היה עוד 30 שנה שיעבוד. זאת אומרת, יוצא מכאן, שעם ישראל היה צריך באמת לצאת כמה זמן לפני, היה צריך לצאת אחרי 400 שנה בברית בין הבתרים, כלומר, משעת היציאה כמה זמן לפני? 30 שנה קודם היציאה היה צריך לצאת, נכון? 30 שנה קודם היציאה. נכון? ככה היה צריך לצאת. אז 430 סופרים מהבשורה, כי שמה בעצם נגזרה הגזרה הראשיתית, המקורית, 400 שנה משם. בפועל זה הגיע 430 שנה משם, כי חתו במחירת יוסף. עכשיו, אמרת מקודם באמת, מי באמת יצא לפני הזמן? בני אפרים. בני אפרים יצאו לפני הזמן, תראו איזה יופי, איך הדברים עכשיו מקבלים אור חדש. בני אפרים יצאו, שמעתם את עצמכם פעם, למה בני אפרים יצאו קודם הזמן? למה הם יצאו קודם הזמן ממצרים? מה, אתם לא חלק מעם ישראל? אתם עוד לא יודעים שעוד לא הגיעה הגאולה? הגאולה עוד לא הגיעה, מה יצאתם לפני? למה הם טעו בקץ? איזה חישוב הם עשו? או, בוא נשאל ככה, מתי בני אפרים יצאו לפני הזמן? אתם יודעים כמה זמן לפני? אתם יודעים כמה זמן לפני? 30 שנה לפני. שמעתם? 30 שנה לפני. כך אומר תרגום יונתן, איגרות הרמב"ם אומר את זה, זה מפורש. 30 שנה קודם לכן, בני אפרים, זה הטעו בקץ. מה זה טעו בקץ? איך הם טעו וכולם לא טעו? מה קרה פה? אז תבינו מה מתרחש פה. בני אפרים בעצם אומרים, אנחנו מה? אנחנו בני יוסף, אז אנחנו לא היינו במכירת יוסף. אנחנו נשאר עלינו העול הראשוני. נשארה עלינו הגזרה היסודית, הגזרה הראשונית מהי? 400 שנה מברית בין הבתרים. זה 30 שנה קודם. 30 שנה קודם. לכן הם צריכים לצאת, אנחנו באמת מגיע לנו לצאת 30 שנה קודם. לכן הם טעו, לכן הם יצאו 30 שנה קודם, אתם מבינים? אלא מה? הקדוש ברוך הוא אומר, שאלה טובה, אבל כי באמת למה בני אפרים נהנשו? כי זה באמת הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה זה נהנשו? הכוונה הם יצאו, זה והם מתו. אנשי גת מהפלישתים הרגו אותם, אין להם זמן לקרוא, תרגום יונתן פה אומר את זה, זה בדברי הימים כתוב, זה בדברי הימים, כן? בני גת הרגו אותם וזה, אז למה אתם נהנשו? כי זה לא היה בסדר. לכם בני משה הלכו, זה לא היה בסדר. כלומר, נכון שאתם לא הייתם במכירת יוסף, אבל אתם חלק מעם ישראל. בסוף חלק מעם ישראל. בעם ישראל, גם אם יש מריבה בין אחים, אתם בסוף חלק מהאחים. אתם חלק מהאחים, אתם צריכים לקבל לכם את הגזרה של עוד 30 שנה הזאת. אתם יכולים להוציא את עצמכם מהכלל, ולהגיד לנו מגיע 30 שנה. וזה בני משה, הבינו את זה. בני אפרים כאילו, אמרו לא, אנחנו באמת במכירת יוסף, אנחנו לא חלק מהגזרה הזאת. ואתה שכו מלמד, גם אם יש מריבה, אז אתה צריך ללכת, כן? לא להוציא את עצמך, לא להוציא את עצמך מהאחדות ומהכלל של עם ישראל. טוב, אז זה מה שלומדים אותנו, השנים המיוחדות האלה, 430 שנה. יישר כוח.